לכולם. אנחנו היום עוברים, אחרי הדיון בראשונים, אנחנו עוברים לסיפור הפסק, את השיעורון הקצר הזה. אני רוצה בעיקר להקדיש בשביל לשתף אתכם בקצת תובנות על דרכי הפסק של השונות של בית יוסף, רמה ומהרש"ל. קודם כל, שלושתם פוסקים מאותה תקופה. הם חיים באותו זמן, שניים מהם חיים בפולין, המהרש"ל רב בלובלין, הרמה בקרקוב, הבית יוסף בכלל מעולם אחר, או בזמן שהוא כותב את הבית יוסף, שולחן ערוך, הוא חי בארץ ישראל, בגיריה, בצפת. ולמרות המרחק הגיאוגרפי האדיר הזה שקיים ביניהם, הם בכל זאת מצליחים להתכתב אחד עם השני, או אחד לרכוב על כתפי השני, או להתנגח עם השני. זה בגלל מהלכים שמתרחשים במאה ה-16, שמשפיעים גם על כתיבת ההלכות, והדבר הגדול הוא המעבר לדפוס. הדפוס יודע לחצות יבשות. הידע הופך להיות ידע שמופץ בקלות. בית יוסף כותב בארץ ישראל, אין שם בתי דפוס. עברים, איפה הוא מדפיס את החומרים? באיטליה. באיטליה הוא מדפיס, והתורות של חכם ספרדי, ארץ ישראלי, שמדפיס באיטליה, הן מגיעות גם לפולין. וגם יש להניח שסגנון הכתיבה לוקח לחשבון, ודבר על זה מיד, לוקח לחשבון את המודעות לכך שאני חי בתקופה, זה כבר כמאה שנה אחרי המצאת הדפוס. הדפוס מתחיל ב-1475, דפוס הדפוס של ספר עברי. אנחנו כמאה שנה אחרי זה, הפוסקים כאילו מפנימים את המהפכה שאירה, והם מתחילים לכתוב בהתאם. אפשר לדמות את זה אלינו, היום יש מהפכת מחשוב. האם הספרות התורנית כבר הפנימה את הדרך החדשה של הפצת ידע?
ה-SMS?
זה שאלה. אבל בגדול, בואו נתחיל בבית יוסף. אולי בטור, כן? לא גם משהו על הסגנון של הטור. הטור לא אומר איפה הגמרות, נכון? אם בן אדם לא היה יודע את מסכת חולין, היה פותח רק את הטור, אורך חיים קופה עם ג', היה פותח ויורדי הסימן פתט, מה בעיקר הוא היה יודע מהטור? מה? שיטות ראשונים. הטור הוא ספר מובהק שמסכם לא את הנושא כולו, אלא את שיטות הראשונים. אני אומר את זה באופן הבא, היות אחד המאפיינים של תקופת הראשונים זה ריבוי מרכזי התורה וריבוי הפרשנות, שבתקופת הראשונים היא פרשנות שרק מסכמת מה שעל פני השטח, הופכת להיות פרשנות שפיתחה דרכי התבוננות חדשים בסוגיות, נוצרו הרבה שיטות. ולכן, אם הסיכום של ההלכה של תקופת הגאונים, אפשר לראות אותה בריף וברמב״ם, כמעין חיבורים שבגדול נותנים מסקנה אחת מהסוגיה, הרמב״ם יותר מעריף. כשעוברים לסוף תקופת הראשונים, נוצר מאליו הצורך לסכם מחדש את ההלכה, והמקבילה של הריף והרמב״ם זה הראש והטור. הלכות הראש זה מעין הריף של סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14, דהיינו, הוא מסכם את ההלכה על סדר הסוגיות עם דגש תמיד על שיטות הראשונים. המעין המקבילה של הרמב״ם זה הטור, שזה ספר שנכתב, שהוא מסכם לך שיטות של ראשונים. הטור עצמו בקופיין ג' וגם בפייטט חי בתוך עולמם של הראשונים, הוא מספר לך בעיקר שיטות הרמב״ם, שיטות רבינו תם, מאוד מאוד בולט, נכון? כשעוברים לבית יוסף, אז רוצים להביא קצת המגמה של החיבור. אז הבית יוסף קודם כל משלים חלקים שחסרים בטור. מה בעיקר הדבר המרכזי שהוא משלים? במקום לסכם את הראשונים, הוא מסכם לך את הנושא כולו. עכשיו, בית יוסף, נכתוב לך, בעצנו, להתחיל ביורדי, זה לא לעניין, בית יוסף הסתמך ביורדי פייטט על מה שהוא עשה באורחה עם קופה עם ג'. הדיון העיקרי שלו באורחה עם קופה עם ג'. בשולחן ארוך, לעומת זאת, מי שיסתכל באורחה עם קופה עם ג', אין שם כמעט כלום. הכל עבר יורדיה. בעצם מה השאלה? איך זה מתחלק בין אור החיים לבין יורדיה? השאלה היא מה הנושא שלך. אם הנושא שלך הוא מים נמצאים, אם הנושא שלך הוא המתנה בין בשר לחלב. עכשיו, אם הנושא שלך הוא מים נמצאים, טוב, אז אתה בונה סימן באור החיים, שם זה דינים נטילת ידיים. אם הנושא שלך זה בשר וחלב, אתה שם אותו ביורדיה. והבית יוסף בגדול, את הדיון בבית יוסף עשה באור החיים, אבל את ההלכה הוא שם בעיקר ביורדיה. דבר ראשון שהבית יוסף משלים תמיד לתור זה שהוא בונה את הנושא כולו, והוא מביא את הגמרות, ודרך הגמרות נותן לך תמונה יותר שלמה של שיטות הראשונים. מדויק מה שאני אומר? נותן תמונה יותר שלמה של שיטות הראשונים, הוא מספר לך את מחלוקות הראשונים והעיקריות, מסכם האמת בצורה נפלאה את, את הנושא, וזה הוא משלים את התור. הדבר הנוסף ש... יכולתם לראות כאן שמאוד מאוד בלעד, זה הבאה אחת של הזוהר שהוא מביא אותה. כן, הזוהר מה אומר? אסף, אתה יכול לקרוא אותו מבפנים? בוא תקרא אותו קודם בארמית, ואז נקרא את התורגום. בסדר.
איפה להתחיל?
מה?
איפה להתחיל?
בהקטע שהוא מצטט, בסדר. אתה יודע מה? בהקטע שנראה לך רלוונטי, בסדר?
משום זה להפוך בשר וחלב כל דבר הקודש, וכל מי שבא מצד זה הקדוש, כדי שלא לתת מקום למי שלא צריך, כי המעשה תלוי הדבר, שצריכים מעשה למטה כדי לעורר למעלה. אשרי הם ישראל מכל העמים עובדי כוכבים ומזלות, שריבונם קרא להם וחב אחר השם להיות להם סגולה, וכתוב, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, וכתוב, ואני מתן להשם אלוקיכם.
כן. והקטע שבית יוסף מצטט, זה לא משהו מצטט.
זה לא זה.
זה לא זה. לא, הוא מצטט משהו אחר. הוא מצטט משהו אחר.
כן, זה הכתה הבא. ככה זה בישת עד ישראל לא התקשרו, די הוא מכתיב עמי נוסב מעולד נשים מפלו בו, משלו בו דייקה, והוא קימנה מי לברז את הסיפו דשלמו מלכה. ואחר יש כחנן בי. תו אש כחנן, דקול מן דאכילה עם יחלה, דהתחברת אחדה, בישת אחדה או בסולדת אחדה, 40 יומי התחז נגדי בקולסה וקלפוי, לגבי עינון דלעלה, וסירת המסער מתקרבים בעדי, וגרים לתאר הדינים בעלמה, דינים דלא קדישים. ויוליד בר בעינון יומיל, עוזפין לנשמת המסיתר אחרה, דלא יצרחה. וכתיב יתקדשתם ידי מקדשים. עד להסתבעה, מסעבין לי ודאי. וכתיב ונתמדם בה, חסר א', וסבות היתר המקולה, דבית רשו להתעדחה אחי.
כן, בתרגום לעברית, בקצרה.
נתחיל מהקטע של הגדיל.
כן, מגדיל, זה מה שאני רוצה.
כך מצאנו בו, עוד מצאנו שם, שכל מי שאוכל מאכל לאור של בשר ושל חלב בשעה אחת, בסודה אחת, שהם יתחומים יחד, והוא כמו שאוכל בשר וחלב ביחד. 40 יום נראה לגיל מקולס באורו, לנו שמצווה כולו כאחד ביחד עם ראשו, לאלו שלמעלה, וחבורה שהתאומה התקרבת עמו, וגורם לעורר בעולם דינים שאינם קדושים, ואם הוליד בין דמים האלה, משאילים לו נשמה מצד האחר, שאינה צריכה לו, כי מתאמת אותו. וכתוב, יתנתן לידי קדושים, אבל יתאמת אמין אותו, ודאי שכתוב, יתנתן בעם חסר א', שהיא טומאה.
וכולי. בסדר, שיסבירו לכם את כל המושגים, תבקשו מהרב מנחם שהשם ירפא אותו, מהרב יעקב. אבל מה כן, אני רוצה לומר לכם מספר דברים. קודם כל, השאלה של עד כמה הזוהר נכנס בתוך ספרות הפסק, ובספציפי בבית יוסף, כשלמדנו פה תפילין לפני שנתיים, אז עסקנו בזה הרבה, כי יש המון המון הלכות שמופיע בזוהר לגבי תפילין, ובית יוסף מצטט הרבה מהם, ושם אסף, אתה זוכר את הקביעה שלו? ובכל המועד, לגבי עוד דברים, רשי רבינו תם, אתה זוכר קצת את הגישה העקרונית של הבית יוסף? אז אם אני זוכר נכון, הגישה העקרונית שלו שם היא שבמקום שהזוהר חולק על הגמרא, אז הוא לא פוסק כמו הזוהר, אבל במקום שהזוהר מוסיף, אז הוא נותן לו מקום. בדוגמה שלנו, האם זה נקרא שהזוהר חולק על הגמרא? אז פה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את התשובה של המהר"ם. זוכרים את התשובה שלו? המהר"ם אומר, יש כאלה שהיו נוהגים שלא אוכלים בסעודה אחת בשר אחרי גבינה, אם מפורש בגמרא שזה מותר, זאת אומרת, אם מתלוצץ עליהם. ואז מה שמתי לב? פעם אחת קרה לי שאני בעצמי הסתבכתי, ומאז אני הפסקתי להתלוצץ על אף אחד, ומאז אני מחמיר בדבר הזה. אז המהר"ם גם מסביר, המהר"ם אומר, דעו לכם שזה לא נגד הגמרא מה שאני עושה, כי מה אחד מהמאפיינים של בשר וחלב? אחד מהמאפיינים הוא שזה מובנה באופן פנימי שיש תנועת החמרה. זה מובנה באופן פנימי. איפה הוא לקח את זה? מיכלה? לגבי חמרה. בעצם העובדה שמדברים, אז מה אנחנו רואים? כל אחד צריך לפי מקומו, לפי עולמו, הוא צריך לגבש את ההלכות. ואז מוסיף הבית יוסף, המהר"ם אמנם לא מצטט הזוהר, הוא מסיק בצדק, הוא כנראה לא ראה אותו, ועדיין הוא אומר שהמהר"ם יאר את הזוהר, בטח היה אומר כמו, ולכן הוא ממליץ לעשות כמו הזוהר. ויותר מזה, המהר"ם אמר במפורש שהתגבי אוף הוא מקל, אבל בזוהר אין הבדל בין אוף, לכן הוא אומר לעשות כמו הזוהר. כן, זה תוספת נושא ושיש על בית יוסף. כלומר, הייתי אומר, סליחה? במשפטים דף קופחפה. עכשיו, הדבר המרתק הוא שכשהולכים לבית יוסף לשולחן ארוך, מה מגלים? שהוא לא מביא את הזוהר. כן? כלומר, ובגדול, מה שהפיינו פה על הבית יוסף הוא, אני חוזר, הוא משלים את המקורות חז"ל, את התמונה שלמה, בניגוד לטור, שזה רק שיטות ראשונים. שנית, הוא מוסיף עוד תוספות. כלומר, יש בו גם עוד חומרים, לא רק מסכם מאוד יפה את כל הראשונים. בגדול, אבל כשהולכים לשולחן ארוך ומסתכלים מה הוא פוסק, כאן בניסוח לשולחן ארוך אנחנו רואים שהוא לא מביא לו את הזוהר. וגם עוד דבר, הבית יוסף הטור אימץ את שיטת רבינו תם, שאם אוכלים תבשיל, בין תבשיל לתבשיל, הכוונה בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה, וכן הטור מתיר בין תבשיל לתבשיל לאכול בלי נטילת ידיים בכלל. נגיד שאלה ששאל אותי עידו לפני שבועיים, יושב ליום שישי, וואלה, עכשיו טעמתי עם המרקוף, זהו, עכשיו אני לא יכול יותר לאכול בשר וחלב. זה נקרא בין תבשיל, ועוד תבשיל או גבינה. עכשיו, הטור עצמו מאמץ את שיטת רבנו תם, הוא חוזר עליה גם באורח חיים וגם ביורדיה, והטור מה פוסק לגבי זה? שהדבר הזה בין תבשיל לתבשיל בלי נטילת ידיים, בין תבשיל לגבינה לפחות עם נטילת ידיים, אבל הוא מתיר את זה. כן, הבית יוסף מה מציין באורח חיים בקופה ג' שאומנם הוא מתיר, אבל נהגו העם שלאסור.
אני רק בגבינה, רק אם הוא אוכל משהו,
נכון, בין תבשיל לגבינה נהגו העם לאסור. עכשיו אני הולך לשולחן ארוך, ומה אני מגלה? שלמרות שהוא מביא אותם הבית יוסף בקופה ג', הוא לא מביא אותם לשולחן ארוך, הוא בכלל לא מזכיר את קיום הדעה. כלומר, כשאני הולך ליורדיה ועובר לבית יוסף ורואה, בעצם הייתי אומר הרבדים שהם אחרי הראשונים. סליחה שאמרתי שהזוהר אחרי הראשונים, אבל הזוהר הוא במובן הזה, לא רוצה כאן פולמוס מתי נכתב הזוהר, אבל הזוהר הוא ספרות מחוץ לשיח של הראשונים, בין אם הוא מרשב"י, בין אם לא משנה ממתי, כן? הוא כאילו לא זרם בתוך הדיון של הראשונים. ואותו חומרה שנהגו העם, שגם בין תבשיל לגבינה הם מחמירים, הבית יוסף בסופו של דבר בסיכום השולחן ערוך את עולמם של מי הוא מסכם. של ראשונים, כן, וכך אני הולך לשולחן ערוך, ואני מסתכל מה הפסק שלו. אז דבר ראשון, הוא פוסק שאכל בשר אפילו של חייו העוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שיש שש שעות. שימו למה הוא עשה, הוא פסק כמו הרמב״ם, נכון? בשינוי אחד מאוד מהותי. הרמב״ם כותב מסעודה לסעודה עברו כמו שש שעות, ומי שלומד רמב״ם עוד לשמר לעצמו את המושג הראשוני שהוא מושג הסעודה, בית יוסף הוא פשוט כותב שש שעות, כן? אני אסביר לכם למה נפקא מינה. הזכרתי לכם פה בשם רב שמחה זליג, דיין של רב חיים, שברמב"ם כתוב כמו שש שעות. לכן הוא אמר, זה לא שש שעות מדויקות, זה תוך השעה השישית. זה גם המאירי כותב את זה. סליחה? גם המאירי כותב שש או חמש שעות. מאיפה זה בא? כי זה ממוצע. ממוצע הוא אף פעם לא מדויק. וכשאתה הולך לשולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך שש שעות, זה שש שעות, אין מסע ומתן, כי הוא כבר לא נתן לך את המושג הראשוני, או כבר לא לדבר איתי כמה על השלוש שעות, מאיפה הוא בא. אז חלק כבר קלטו, הוא בא מסעודה לסעודה, רק שהזמן בין סעודות הלך והתקצר, בגלל שאוכלים ארוחת ארבע וארוחת 11, ויש חצאי סעודות וכו'. אם הוא בא משם, מי לא נותן לזה מקום? השולחן ערוך, כי מה השולחן ערוך כותב?
שש שעות.
שש שעות? כן? שש שעות. הוא ממשיך ואומר, ואפילו אם שעה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים, צריך להסירו. אנחנו ראינו פה שזה נראה מחלוקת בין הרמב״ם לבין האיתור. והלועס לתינוק צריך להמתין, הלועס לתינוק, ההנחה היא שאין לו טעם של בשר בפה, כי הוא לא בלע אותו, הוא לא אכל אותו. ותראו איך הם מרקחים בשר לתינוק, כן? אבל יש לו בין השיניים, וזה הטור הוא טוען של שתי דעות, אז הוא פוסק כמו אותם שתי דעות. זה הפסק העקרוני שלו, כאמור הוא לא מבדיל בין חיה ורוף. בהלכה ב' הוא כמו הרמב״ם, אכל גבינה, מותר לאכול אחריו בשר מיד, ובלבד שיעיין ידיו שלא יהיה שום דבר מהגבינה נדבק בהם, ובלילה שאינו יכול לעיין אותם היטב צריך לרוחצם וצריך לקנח פיו ולהדיחו, והכינוח הוא מסביר מה זה כינוח. באמת דברים אמורים לבשר בהמה וחיה, אבל אם בא לאכול בשר רוף אחר תינה לא צריך לאכול רטילה. זה בול הרמב״ם, מה הוא לא מביא בכלל? הוא לא מביא את אותה חומרה שהוא בעצום מזכיר בה בבית יוסף. כלומר אני אשאל עצמי, תכלס מי הוא פסק בהלכה א' וב'? פסק את הרמב״ם בתוספת חומרה אחת שהיא הטעם של רש"י עם השומן, לכן ב...
לא, אבל הוא אומר גם לדרך וגם לכאן
נחפש. נכון, אז בניגוד לרמב״ם שאמר שההגדרה של כינוח זה כינוח והדחה זה נטילת ידיים, הוא מאמץ את ההגדרה שההדחה זה הדחת הפה. אבל בגדול הפסיקה שלו היא פסיקה של אחת משיטות הראשונים שהוא מאמץ אותה. ובהלכה ג' הוא עובר לתפשיל, פה הוא עובר לרב נחמן, ותראו את הפסק איכשהו רק בשולחן ערוך. אכל תפשיל של בשר מותר לכל אחריו תפשיל של גבינה, והנטילה ביניהם אינה אלא רשות, אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תפשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תפשיל של גבינה, חובה ליטול ידיו. הוא פוסק כמו רבנו, כמו רבנו תם. אני יודע שהוא בעצמו כתב בבית יוסף, יש פה איזה חומרה, אז הוא לא מביא את זה. למה? כי הוא פוסק פה עוד פעם שיטת ראשונים עיקרית שהוא אימץ אותה. בעצם מה אנחנו גם רואים? שבגמרה בקוף ה' עמוד ב' הוא אימץ את פרשנות רבנו תם, ובגמרה בקוף ה' הוא אימץ את הפרשנות של עמוד א', את הפרשנות של הרמב״ם. כבר רבנו תם בעצמו כתב, גם מי שחלק עליי בסוגיה הקודמת יכול לפרש כמוני את קוף ה' עמוד ב'. זה מה שעושה השולחן ערוך. הייתי אומר, לא כל מה שהוא כותב בבית יוסף אפילו נמצא בתוך, הוא לא נמצא אפילו בתוך השולחן ערוך, כן? ופה, אם אין שאלות על זה, אנחנו עוברים לרמה. אני רוצה להעמיד את הדברים על דיוקם לגבי עולמו של הרמה. אתם יודעים קודם כל שהרמה תכנן לכתוב ספר כמו כמו הבית יוסף עצמו. הדרכי משה, שהוא הערות על הבית יוסף, במקור, כך הוא כותב במבוא, הוא תכנן לכתוב ספר מעין ספרו של הבית יוסף. מי שמעין בהקדמות, הוא גם קולט, הם שניהם כאילו קלטו את צרכי הדור, כמו קודם דיברתי על הדפוס. שניהם כאילו קלטו שהיום אנחנו צריכים את ספרות הפסק, שהיא תהיה נגישה לכולם, צריך לתת ידע ידידותי לאנשים. ואז הוא מתאר שם בכינות מדהימה, פתאום מגיע לידיים שלו, הספר הזה של הבית יוסף, והוא מתאר איך הוא נבעל. למה הוא נבעל? כי הוא מבין שמישהו כבר הקדים אותו. כאילו, הוא מוכן לדבר גם על היצרים שלו. כאילו, הוא כאילו קולט שמפעל החיים שלו הולך לרדת לטמיון מהסיבה שמישהו כבר עשה את העבודה ועשה את זה מצוין. זאת האמת. הוא אומר, השתוממתי, ואז הוא כאילו מחפש הגדרה חדשה של מטרה, כאילו, מי אני ומה אני. ואז הוא מספר את הכל בהקדמה לדרכי משה, הוא כאילו שם לב שזה כתוב בכל זאת ברוח של הפסקים הספרדים, אז רוב העולם חושבים מה הכל עניינו של הרמה. שבית יוסף עושה כמו הספרדים, והרמה כמו אשכנזים. זה אני לא זוכר, אבל אני צריך לחזור ועיין, אני לא זוכר את זה. אבל הוא כבר התחיל לכתוב את הספר בשלבים מתקדמים, ואז הוא גונז אותו. וצריך האמת לדעת שמה שהוא עשה, זו הייתה החלטה היסטורית, בעלת משמעות מדהימה, שכן, אם תיארתי קודם, שהראשונים התפצלו לכל מיני ראשים. כן, הנהר יוצא מעדן, יש איזה כמה נהרות, בספרות הפסק מעכשיו היא כל מיני דעות. כשהרמה החליט לכתוב על השולחן ערוך, על בית יוסף, הוא קיבל החלטה היסטורית שעם ישראל יוכל להחזיק בבית אותו ספר, וכולם יחיו ממנו, למרות שכמובן יהיו להם חילופי נוהגים. זאת החלטה היסטורית שהיא באמת מדהימה. מה שרוצה להעמיד דברים על דיוקם הוא שהרמה זה לא רק שהוא פוסק כמו אשכנזים. זאת טעות. כשמעיינים היטב גם בדברים של הרמה שם בהקדמה, וגם פה בדוגמה הזאת ובעוד 100 דוגמאות, אפשר לראות שהרמה זה לא רק שהוא אשכנזי, אלא הוא עובד עם ספרייה אחרת. יש לו גם תפיסה אחרת של ההלכה. שכן, מישהו פשוט סתם פותח את הדרכי משה פה. ורוצה לראות מי הוא מביא. הוא לא מביא, אתה פוסק כמו הרמב״ם, אני ספרדי, אני אפסוק כמו מי? כמו רבנו תם, הנה, דוגמה תחלת. הרב קהילה שלנו, לפני 3-4 שנים, למד עדיני תחלת, העביר שיעורים, והתחיל ככה לבקש, לפסוק תחלת, שם תחלת. ואז התעורר השאלה, נו, איזה שיטה אתה שם? אז שיטת החשיבה, הרב שקולבסקי, מה שאתה שיטת החשיבה שלו? אני אשכנזי, אז אני אעשה כמו רש"י ותוספות של אשכנזים, לכן הוא עשה, הוא היחיד שאני מכיר, שעושה 4 חוטי תחלת, כאילו, מתוך 4 חוטים, 2 תחלת שקופל, וואלה, זה נראה כאילו בומבה שתחלת, כאילו. זה, אני לא נהגתי כמו, אני הלכתי על הרמב״ם. אבל כאילו, שיטת החשיבה הייתה, בין הראשונים, אני אלך לראשונים האשכנזים. כשמסתכלים ברמה, רואים בבירור, זה לא כך. הרמה פשוט הולך לספרות שונה, היא נכון שהיא אשכנזית, הוא לא הולך לראשונים האשכנזים, מי הוא הולך? הוא הולך, אני פשוט הולך לדרכי משה פה, לפייטט מלקט הספרים, הוא מצטט פה את האגורות אושרי, את האגורות שער הידורה. מה זה האגורות שער הידורה, אתם יודעים? אז קודם כל, מי זה השער הידורה? השער הידורה זה חיבור הלכה מהמאה ה-13 שעוסק בקשרות, שעליו נכתבו הגאות. אני רוצה להסביר לכם מה זה תרבות ההגאות האשכנזית. האשכנזים, זה כמו תוספות. הם בדרך כלל עובדים טקסט ביחד, והרב מאיר הערות, ואז כולם, מה עושים? מסכמים. הסיכומים האלה זה ההגאות. מה זה ההגאות מורדכי? נמדו מורדכי בשיעור, והרב מאיר הערות, ואז כתבו בגיליון את הערות האלה. בדרך כלל מה שקורה אצל האשכנזים הוא שבהעתקה הבאה, מה יקרה להגאות הם. ייכנסו פנימה לתוך הספר, ולכן המורדכי יש לו כמה מהדורות, ולכת תדע מה כתב המורדכי, מה כתבו אחרים, אבל הכתיבה האשכנזית עד המאה ה-16, עד המצאת הדפוס, ככה היא עובדת. לומדים טקסט מרכזי בשיעור, מעירים עליו הערות, ולכן השער הידורה שיש לו הגאות, סימן שלמדו אותו. ואחד מכותבי הגאות על השער הידורה זה יהודי ששמו מהראי, כולם פה ציטטו ההגאות של מהראי, שזה רבי ישראל איסרליין, שזה את בעל תרומת הדשן, שזה חכם מהמאה ה-15, ואפשר פה כשעוברים על הרמה רואים דבר מאוד מאוד פשוט. הבית יוסף עובד עם הראשונים, והרמה עובד עם המנהג. עם המנהג, המשפט שהכי חוזר על עצמו ברמה כל הזמן זה, ונהגו במדינות אלו. המנהג אומר שגם הספרות ההלכתית שמשקפת את עולם הנוהג האשכנזי מהמאות 14-15 עד המאה ה-16, וכאן בגיהות פשוט של כל הדרכי משה כאן, מיד נראה את זה גם ברמה בפועל במפה, איך הוא פוסק. הוא לא פוסק על פי עקרונות ההלכה, נקרא לה, כפי שהם כתובים בראשונים, הוא פוסק על פי הניהוג המעשי של הקהילה שהוא חי בקרבה. ולכן אתם כבר מבינים מדרך העניין שמי הרבה יותר נמצא בתוך הפסקים של הרמה, הנוהג שהתקבל בפועל, הנוהג אפילו העממי. וזה מיד ייתן חיות עוד פעם לאותם חלקים שהביא אותם הבית יוסף ולא הביא אותם לשולחן ערוך. בוא נאמר כך, ההבדל הזה בין אני קודם ניסיתי מאוד להגיד, זה לא הבדל בין ספרדים לאשכנזים, זה הבדל בין לפסוק על פי ספרי היסוד לבין לפסוק על פי המנהג, אבל זאת טעות גם כן, כי בפועל הדבר הזה הוא גם הבדל בין אשכנזים לספרדים. הספרדים יותר עבדו עם יסודות ההלכה לדורותיהם, הייתי אומר ככה, המסורת והתפיסה הספרדית נראה, הם חשבו שהיא נמסרת על ידי תלמידי החכמים. ברמב״ם למשל ברור שדעתו איפה המסורת נמצאת? בתלמוד הבבלי. ולכן, איך אני אפסוק? מי שיפרש את הבבלי, נכון, למה כותב את זה בפירוש בהקדמה למשנה תורה? כבר הצביעו על כך שאצל הראשונים, בעלי התוספות, האשכנזים, הם נותנים יותר משקל למה שמקובל בסביבה שלהם. אז באיזשהו מקום הרמה ממשיך את השפה האשכנזית, אבל בגלל זה יוצא שאם הבית יוסף, כאילו בסופו של דבר הפסק בשולחן ערוך הוא פשוט רמב״ם פלוס רבינו תם בתבשיל, נכון? כשאני עובר לרמה, זה לא שהוא מביא לי ראשונים אשכנזים, הוא מביא לי את הנוהג האשכנזי, וכאן ממילא אותם רבדים שהבית יוסף אפילו הכיר אותם והביא אותם. כי מה עם הרבדים האלה? הזוהר פתאום ייכנס ברמה, רמה יביא אותו מהבית יוסף, כך הוא כותב. אותו נוהג של המערם, כן, או אלה שלא אוכלים מתבשיל לתבשיל. פה מיד דבר מה התפיסה של הנוהג העממי. אבל אותו, הם ייצאו מקום מאוד גדול ברמה, ולכן, כאילו אני עובר פה הגעה, אז הוא דן בשער הידורה, במנהג הזה של השעה, נכון? כלומר, קודם כל האשכנזים מאמצים את התפיסה של רבינו תם, שהתוספות, מה זה סעודה? מיד זו כולה אשכנזית מאוד רצינית, אבל עליה הם מוסיפים חומרה של
המזון.
של שעה, זה ההולנדים.
זה כדאי בעיקת המזון.
נכון, כי בגדול מה התפיסה שלהם? סעודה אחרת. לגמור את הסעודה, אז מה גומר את הסעודה? ברכת המזון. אחרי זה בהגעה הבאה, הוא מביא עוד פעם מהרי, אני עובר פה בעמוד הבא, איסור ויתר הארוך על הגבינה הרכה והגבינה הקשה, עוד פעם, עם מי הוא מדבר? עם חכמי המאה 14-15. כן, אני ממשיך, הוא מצטט פה זוהר, הוא מצטט פה הגאות מימוניות, ואחרי זה הוא מצטט פה לגבי המרק, איסור ויתר הארוך, נורא נורא בולט ברמה, שעם מי הרמה עובד? עם הנוהג, והנוהג משתקף בספרות שמתגלגלת, וממילא גם הנוהג ספח לתוכו תפיסה, אולי אפשר לקרוא לה עממית, אבל תפיסה מסוימת של בשר וחלב, שאם דיברנו פה בתחילת הלימוד, שיש לנו מטולטלת כזאת, זוכרים את זה? שמקילים, אז מחמירים, אז מקילים, מחמירים. מה שאפשר להגיד על הנוהג העממי זה, שאפשר לחוש בו שהוא לא אהב את החילוקים, שנמצאים בספרות שלפניו. למשל, מה אחד מהדברים שהתפיסה העממית מוחקת? ההבדל בין תבשיל של בשר לבין בשר. תראה, גם יכולתם לראות באיזשהו רובד בדיון, מי שעבר לבית יוסף בקופה עם ג', מישהו יגיד לי מתי זה נקרא תבשיל של בשר. מרק צח זה תבשיל של בשר, ואם יש בו קצת שמנונית, ואם אני טיגנתי משהו בשומן של אבז, האם הוא נחשב תבשיל, כי זה רק שומן, או... כאילו אפשר לראות איזשהו בלבול מסוים, שאחרי שאתה מבחין בין בשר לתבשיל של בשר, מה השאלה שהולכת ועולה לך, איך אתה יודע את כל החילוקים, מה יותר קל לעבוד? דברנו זה המון פה. פקל! הוא בשרי, טק, אסור, כן? מה בית יוסף לפחות יגיד? ולא עם הסיר בשרי, כן? כלומר, אם זה פרווה בסיר בשרי, זה שאף אחד לא יחמיר. ובאיזשהו מקום, הנוהג העממי חוזר למקום של מחיקת הפקלים. זה, ולכן, אתה אומר לעצמך, בין בשר לתבשיל של בשר, הנוהג העממי אומר, אני מחמיר. בוא נלך לסיפור של המערם, או הבשר והגבינה. תבינו, הסיפור של... סליחה, מה אתה אומר? עוף הוא בשר התוספות שראינו אתמול. האוילם נהגו להחמיר בעוף. אני לא יודע מה האוילם ידע, דורייתא או לא. דבר אחד האוילם ידע, פקל. מה אומר הפקל? כל מה שנחשב בשר, יש לו אותם הלכות. אני הולך גם לסיפור של... גבינה ובשר, לפי עיקר הדין, ככה נפסק בשולחן ערוך, אדם יכול לאכול מנה ראשונה חלבית, כינוח והדחה הכי חומרה בעולם, כן? אבל לפי רבן אותם בלי כלום. אבל כינוח והדחה, ואז מה אתה עושה? אתה אוכל בשר. למה בעצם הלך המנהג של העולם? שזה בעצם מה שמופיע גם בזוהר. אמרו, באותה סעודה אין בשר וחלב, תשכחו מזה. אין מנה ראשונה חלבי, מנה שנייה בשרית, וחילוקים, כינוח, הדחה, ועכשיו היהודי עם הארץ צריך לדעת, בשר, ואז גבינה כך, גבינה ואז... הם פשוט מה אומרים לו? אתה יודע, באותה ארוחה יש לה זהות, או שהיא בשרית או שהיא חלבית. כלומר, זה קודם כל הולך למקום של הפקל, אבל אני חושב שיש פה גם עוד שפה שאפשר היה לקלוט אותה בתוך הדברים, ואני חושב שהזוהר ביטא אותה מאוד יפה. אני נותן את זה מתנה ליונתן שיחזור מהים מחר? בכל מכן נספר לו עליו. מה עולה בזוהר לגבי התפיסה של בשר וחלב? כלומר, הפקלים הרי אפשר היה להסביר אותם, פשוט באים מאיזה מקום? סתם, שלא יהיה בלבול. אבל רואים בזוהר גם משהו קצת אחר. זה לא רק עניין של פקל, אלא הייתה להם תפיסה רוחנית מסוימת של בשר וחלב. והייתה איזו הצעה שזרקתי ככה בשיעור בשבוע שעבר, שהצעתי אותה בגמרא, ואני חושב שהיא מתקיימת בזוהר. כשהזוהר בא ואומר, אם אתה תאכל גבינה ואחרי זה בשר באותה ארוחה, אז אתה יודע מה יקרה? אתה תבלבל את העולמות, והילד שלך ייוולד מסית רעך. בעצם מה הוא אומר על בשר וחלב? זה לא עניין שהוא אסור או מותר, זה עניין שהוא... הוא מסוכן, הוא מתואב. אני חובר פה פעם לרבשי שקרא לבשר וחלב תויבה. אני שאלתי אתכם בשבוע שעבר, האם יש קשר בין העובדה שהמוראים מתחילים להחמיר יותר בהפרדות בין בשר וחלב לבין העובדה שרבשי המורה יקרא לו תויבה? האם יש איזשהו קשר? אני אפחות בזוהר חש בעליל בקשר הברור. בעצם הזוהר אומר, היות במסגרת היא כחדה, סעודה אחת, גם אדם שיוכל גבינה ויקנח, ואז הוא יוכל לבשר, ככה מקובל להבין אותו, הוא עושה פעולה שנחשבת סוג שכחד. אותה מסגרת יש בה בשר וחלב, הדבר הזה פשוט לא נתפס שהוא יכול להיות. כלומר, לבוא עם חילוקים ולהגיד, מותר, יהיה אסור וכו', זה מתייחס אליו כאילו בשוויון נפש. כי אני יכול להגיד, כל הכמיהה שאולי נשמעת פה, צריך כמה אנשים, הרב רעים כל כך דואג מחר בשיעור כללי, מה תהיה השפה, כן? שאוי, למה החמירו לי באוף? למה עשו לי זה? אני אשתה קפה אחרי הרוח. ברשת המצא שפה שאתה אומר, זה מגיל אותי, כי דיברנו פה על טאבו, כן? זה מגיל אותי, זה... כי מי בכלל רוצה דבר כזה? באיזשהו מקום, כשאני אסתכל על מה שעשו העם, הם מרגישים לא בנוח מבשר וחלב. לא רק שהם אומרים, זה אסור, שאסור, אסור, כשמותר, מותר, הלוואי שיהיה מותר קצת יותר. אלא מה שכאילו נורא עולה בשפה הזאת, אני נורא מפחד שזה ביחד, זה פשוט בסוכן, אתם יודעים מה יקרה לילדים שלי? עכשיו, זה בחלק גם מסביר את אותה שעה של האשכנזים. כאילו, השעה הזאת הרי לא באה משום מקום, נכון? מה זה ברור?
השאלה אומר שאני רץ לשש שעות, מה הדין של זה? כי להפריד,
אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. על מה דיבר הזוהר? על כחדה. המילה חדה חוזרת שם כמו פזמון. עכשיו, באמת שהולכים לאשכנזים, הרמ"א מציין שהאשכנזים, מה ימצאו לעצמם? הם ימצאו לעצמם את בסיסית את שיטת התוספות, שעד סוף הסעודה, אבל הם הוסיפו עוד שעה. עכשיו, אנשים לא כך מבינים איפה באה השעה הנוספת, אבל בגדול, מה ההסבר? מה? מן החכה, הוא לא נעים. הוא בוא נאמר את הדבר הבא. היא כשמתקבלת, כשנכנס ללבבות, תפיסה שבשר וחלב כחדה זה איזה דבר נוראי, ואני לא יודע מי קודם למי, אני לא נכנס לזה, אבל רואים כאילו תפיסה כזו ברובד הזה של הספרות, כן? שרגע שאני רואה בשר וחלב, זה דבר שאני לא יכול להיות ביחד, אז ברגע שברכת ברכת המזון, ואז מה תעשה? מיד תאכל את החלבי, זה לא נתפס לדבר הזה. אז מחכים קצת, כאילו, כשצד יתפוגג, יש מחלוקת באחרונים, בנתז והשח, האם צריך קינוח והדחה? הרי פה, היה פה דיון עם אוהד, האם לפי רבנו תם, ברגע שהגמרה ארוחה, ישר אפשר לעבור בלי קינוח, אני טענתי שאפשר בלי, ככה באמת פוסק השח. התז אומרת אחרי המלקות השיניים. אבל בגדול, אתה קולט את זה שהם אימצו אמנם שיטה אחת, אבל הם לא הרגישו נוח עם מה שהם ימצאו, כי אתה קולט אצלם את ההימצאות של התפיסה שבשר וחלב צריך פשוט להפריד ביניהם לגמרי, לפחות שלא יהיה לדעת שהם יהיו באותה מסגרת של סעודה. עכשיו, גרשון, אתה שואל, איך זה עובר לשש שעות? זאת שאלה טובה, אבל בוא נראה עכשיו איך הרמה על רקע זה פוסק את כל הפסקים שלו.
מה שקרה לזה בכל
מיתלולה? מה זה?
מה שקרה לזה, מי שעושה מיד, חוכב
מיתלולה. אז בוא נראה את המרשל, בסדר? אבל בגדול, הרמה בסימן פייטט אומר כך, ויש אומרים דיין צריך להמתין שש שעות רק מיד עם סילק וברך ברכת המזון מותר על ידי קינוח והדחה. עכשיו תראו את השפה והמנהג הפשוט במדינות אלו, מדבר על המנהג להמתין אחר אכילת בשר שעה אחת, זה ההגות שרידורה, לא הופיע באף ראשון, וזה פסק הרמה. ואוכלים אחר כך גבינה, מי הוא צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר, דעזה וכסעודה אחרת, זה מותר לאכול, דברי המקילים, אבל לא ברכת המזון, לא מעני המתנת שעה, ואין חילוק אם ימתין לשעה, וזה התלבטות בדרכי משה, האם השעה היא אחרי ברכת המזון, או השעה היא יכולה גם לפני ברכת המזון. כן, ואם מצא בשר ואין שינה ואחר השעה צריכים לקרוא ולהסירו. ויש אומרים, דה, צריך לבר ברכת המזון לבנת לאכול גבינה. תראו את כל הספרים שהוא מביא פה. מהרי, ארוך, וכל דעת עצמו. זה הכל מאוחר. אבל אין נזרים בזה, ויש, מה הוא כותב, גרשון, זה בשבילך, בדקדקים להמתים שש שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן יכול לעשות. תכלס הרמה עצמו ממליץ לחכות שש שעות, אבל בבחינת וכן נכון לעשות, הוא מודע לזה שזה לא היה מנהג בזמנו. עכשיו, איך הוא הגיע מהמנהג, בסופו של דבר נגד המנהג? שאלה טובה. או בלשון אחרת, אולי מה שאני אומר לכם קצת יותר מורכב. כתוב ברמה זה בולט גם בסעיף הבא. בסעיף הבא, גבינה ואז בשר, מה כותב הרמה? ויש מחמירים אפילו בבשר אחר גבינה, וכן נוהגים. שכל, וכאן הוא מדבר על הגבינות הקשות, שכל שהגבינה קשה אין אוכלים אחרי אפילו בשרוף כמו בגבינה אחר בשר, ויש מקלים ואין למחות רק שיעשו קינוח והדחת תנת ידיים, מי הוא טוב להחמיר. הבנתי אז תכלס מה הוא רוצה? למה יש לו שפה כזאת? יש נוהגים, מי הוא זה? יש מקלים, מי הוא טוב להחמיר? למה הוא הולך בכלל זיגזגים? כי בתוך מה הוא נמצא? הבית יוסף נמצא בתוך העקרונות של ההלכה, הוא אומר לך מה ההלכה וזהו. איפה חי הרמה? בתוך השטח, בתוך המנהג. השטח הוא מבעבע, נקרא לזה. אז הוא מטלטל בין החולה וחומרה לבין הכולה. סעיף הבא עם התבשיל. ושומן של בשר, סליחה, נהגו עכשיו להחמיר. המילה נהגו חוזרת פעם שלישית, כן? בסעיף שלישי. להחמיר, שלא לאכול גבינה אחר תבשיל בשר, כמו אחר בשר עצמו. ואין לשנות ולפרוץ גדר. לכן כל דבר נמחה גם ברמה היתר של, של תבשיל. זה עולמו של הרמה. ופה משהו קצר, סליחה?
שולחן אורך זה לא כתוב שנמחה כמה... לא מוסיף את
היסורים. אני אומר, הרמה, אמרתי, השולחן, הרמה, אני דיברתי פה על רמה. כלומר, אם אני לוקח תכלס את הרמה מול המחבר, אז ההבדל הוא לא רק אשכנזים ספרדים. ההבדל הוא שהמחבר כותב שיטות ראשונים, והרמה כותב מה שנהגו, ולכן הוא גם דרך אגב מאוד מפותל, וגם הוא ממליץ לעשות שש שעות, אבל בגדול הוא מתאר את העולם המנהג. עכשיו, עולם המנהג בגדול, מה שרואים בו, שהדבר המרכזי שהניע אותו, זה הרצון שיהיה אחיד, והאמירה שלא יהיה שום חטינטי של בשר וחלב באותה ארוחה. ולכן בעצם הם מעיפים מהסיפור את מי? את קינוח והדחה, כי מאפשרות לך לאכול אחד אחרי השני. זה בגדול מה שקרה. בסדר? עכשיו פה לסיום, יש לנו פה את המהרש"ל, שפשוט התנגד מהותית לכל דרך הכתיבה הזאת. המהרש"ל, אני מאוד ממליץ, מי שאוהב דברים כאלה, אברהם, נעשה מזה חבורה. ההקדמה של המהרש"ל לים של שלמה. טקסט מומלץ לקרוא. שם המהרש"ל מציג תפיסת עולם שלישית של אמיתו של דבר, למרות שהבחנתי פה בין הרמה לבין הבית יוסף, עצם העובדה שהם חלמו לכתוב ספר דומה מלמד שנמצאים די יחד. הם קלטו שבעידן הדפוס צריכים לתת בצורה ברורה תמצית של ההלכה, סיכום ברור של ההלכה. בא המהרש"ל ובאיזשהו מקום דבק בשיטת הלימוד ה... כנראה הישנה, מה שתיארתי קודם, שלמדו ספר עם הגאות, המהרש"ל אומר, הפסיקה צריכה לצאת לא מהראשונים ולא מהמנהג, אלא מאיפה היא צריכה לצאת? כמשך לשיחה שהיה פה בשני בלילה, מאיפה הפסיקה צריכה לצאת? מהגמרה. המהרש"ל כותב בהקדמה לים של שלמה, שהתלמוד הוא המכריע, מה הכוונה? שכתיבה הלכתית צריכה להתחיל בסוגיה, ללמוד את הראשונים, ואז לפסוק כמו השיטה בראשונים, שנראית לך הכי... מדויקת בסוגיה, מאוד דומה למה שתיארתי ביום שני, את עולמו של, של הגרא. גם הגרא אמר, אני מתחיל מהגמרא, הולך לראשונים, ומשם אני מסיק. לעומת זאת, מי שרוצה להבין את עוצמת המחלוקת עם הבית יוסף, שדרך אגב, המהרש"ל מתייחס אליו, הוא קורא לו הקארו הזה, כך הוא קורא לו. הבית יוסף כותב בהקדמה לבית יוסף, שהוא מתאר, איך אני הולך עכשיו לסכם את הכל, ואז הוא אומר, ואיך אני אחריע? ואז הוא אומר, תראו רבותיי, אם הרשב"א והרמב"ן חלקו, מה אני יודע מי צודק? ולכן הוא אומר, אני לא יכול כבר להכריע על פי, פי התלמוד. או אם המהרש"ל אומר, התלמוד הוא המכריע, אומר בית יוסף, התלמוד, כביכול, התלמוד נבלע בראשונים. ולכן הבית יוסף מציע, והוא גם נותן עוד נימוק, שאולי ישמע לכם מוזר, הנימוק הוא אומר, אם אני כל סוגיה צריך ללמוד בעיון, מהתלמוד עד הראשונים, אני אף פעם לא אגמור את המלאכה. אם אתם חושבים, אז מה? אז תסתכלו מה קרה למהרש"ל. המהרש"ל אף פעם לא גמר את המלאכה. אף פעם לא.
רגע, אבל אתה אמרת לנו שהמהרש"ל לא באמת הפסיק. כי אתה אמרת לנו שיפה, נכון, את המהרש"ל הוא לא נכנס ולא הצליח לכתוב ספר, אבל בסופו של דבר, השף ואתה זכן...
מצוין, אתה צודק. אבל עדיין, המהרש"ל, הוא מעולם לא סיים את המלאכה. מה בית יוסף, מה שמדהים בו, זה לא רק תמצית הסיכום, אלא שבסופו של דבר, הוא בירך על המוגמר. ובית יוסף לכן אומר, היות ואני כבר לא אחריע פה התלמוד, אז איך אני מכריע? אז הוא עושה, הייתי קורא לזה פנדלים, שניים נגד אחד, כאילו רוב, אז זה יותר מורכב מזה, שתדעו, אבל בגדול, הבית יוסף כאילו חי בראשונים, המהרש"ל חי בבחן, איך המהרש"ל כותב הלכה? כשהוא כותב את פרק כל הבשר, אז הוא עובר הסדר הדפים, ומה הוא עושה? מברר את הגמרות, ובסוף מסכם את ההלכה, ואז הוא כותב לך, כזה ראיתם איזה עריכות, אמרו לי, חבר'ה, זה ארוך, זה ארוך בגלל שהוא לא סקמן, שהוא לומד את הגמרא עוד פעם עם כל הראשונים, ובסופו של דבר אז הוא כותב דין, 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 שעכשיו אתה תקרא את הכל, ומותר לציין שהבית יוסף ניצח אותו בנוקאוט, כאילו הבית יוסף פופולרי, הצליח, אבל יש פה תפיסת עולם אחרת שהיא גם ניכרת כאן בתוכן. שכן, אחד מהדברים שבלטו פה, מי שהספיק מה שהספיק, והחשובים למי שלא הספיק עדיין זה ו' ו-ט'. מאוד מאוד בולט שהמהרש"ל הולך ישר לגמרות, וההכרעה שלו כאן היא באמת על פי הגמרות. ב' נעדר אצלו לגמרי מה? שיכול להיות משהו אחרי התלמוד. למשל, הסימן המדהים הזה, סימן ט', שהוא עוסק בחומש למערם של הגבינה, ואחרי זה בשר שלחמיר בסעודה אחת שאסור לאכול את זה אפילו עם קינוח והדחה. מה כותב על זה המהרש"ל? אסור להחמיר את זה. אסור. למה הוא כותב? כי זה לא כתוב בגמרא, זה נגד הגמרא. מה שלא מופיע בגמרא, אין לו מקום. הוא רק מתיר אם אתה יש לך שני תנאים. הוא מתיר להחמיר, שתבינו. מה עם שני התנאים? תנאי אחד הוא שזה קרה לך פעם, כמו המהר"ם, שבפועל הסתבכת, ובית רק במקום שבגמרא יש את מה שטען המהר"ם, שיש פתח שמה אפשר לעשות, שכל אחד יחמיר, חמרה וחמרה וכו'. אבל אם אתה לא כזה, אז מה אם הוא מופיע כזה מנהג בשר הידורה? זה נגד הגמרא. הולכים לשש שעות, המהרש"ל מתעקש על השש שעות, תבינו לאור הרמה, זה נגד המנהג שהיה נהוג בפוליון בזמנו. מה אתם יודעים מהרמה? זה המנהג. למה הוא נגד? כי הוא משוכנע בגמרא שאי אפשר לקבל את פירוש התוספות. מה הוא משוכנע? אני חוזר לדברים שבצלטו מהמהרש"ל פה בשיעור. א', הוא משוכנע שהדין הבסיסי הוא 24 שעות בכלל, שמקבלים את ה... כי הוא קבל את הרח ואת הרשב"א שרב חיסדא דיבר על 24 שעות. הוא ב', הוא משוכנע שרב מרוקווה הוא רק הקלה של זה.
לא, הוא אומר שפשט דברי אבא של מרוקווה, שפשט דברי הגמרא, זה לא מה שאבא של
מרוקווה. אני קורא לך, בסדר? אני מקריא לך, אני... כדי שאתם לא אוהבים את הקווים שלי, וכל אצלי סימנתי בקווים. אוקיי? הוא כותב, זה... רק שנייה. זה בסעיף, זה בוו, נכון? לא, זה בתת, כן, סליחה, זה בתת. אז תראה מה הוא כותב בתת. לא. כן. אז הוא כותב בתת, אני מקריא, ואיני יודע למה תפסו להקל, להתיר וסילק וברך אפילו מיד, שמין הדין, מה זה מין הדין? אחרי שמע את הגמרא, זה דעתי מה שכתוב, היה לנו להמתין מעת לעת. קודם כל המושג הבסיסי הוא מעת לעת, וכן כתב רח ז"ל. אחרי זה הוא הולך לקטע שכבר למדנו פה, שמה הוא אומר, זה איך הגיעו לשש שעות, כי שש שעות הוא כמו מעת לעת, כי הוא מסעודה לסעודה, מהסעודות הקלות. אבל הוא אומר, הדין יתקבל, זה עד הסעודה הבאה, ולכן הוא אומר, שש שעות נקודה, אבל הוא כאילו מוחק את המנהג הפולני, זה לא מעניין אותו שכל הפולנים מקלים. הם לא נהגים כדין, וזהו.
הוא לא אומר שמכר הדין צריך
לסער. הוא כותב, אני קורא, מן הדין היה להמתין מעת לעת, ולכן הוא כותב, ואי אפשר למחות ביד בני אדם שאינם בני תורה, הוא יודע את המנהג הפולני, כמו לא, הוא חי באותה ארץ כמו הרמה. אבל בבני תורה ראוי למחות בידה. למה ראוי למחות בבני תורה? כי הוא אומר לך על פי הגמרא שהעיקר הוא לפחות שש שעות, העיקר הוא עד הסעודה הבאה. זה עולם אחר לגמרי, גם מהבית יוסף וגם וגם מהרמה. אבל עוצמת הוויכוח הכי גדולה עם הרמה, תלכו לקטע על הזוהר, כן, על הגבינה אחר בשר. מה הוא אומר שם? כאמור, אסור להחמיר את המנהג הזה. אחרי זה כשהוא מביא את הזוהר, זה כותב שם משפט מדהים. מה הוא כותב? הבית יוסף אומר, המהר"ם לא ראה את הזוהר, ואילו ראה את הזוהר. אז מה אומר המהרש"ל? אם כבר תגיד, אז רב חיסדא לא ראה את הזוהר, ואם היה רואה את הזוהר, הסימן שמה? שלא מדברים ככה. ובמילים אחרות, מה הוא אומר? תדבר גמרא, תדבר זוהר. כי הוא לא פוסק מהספרים שנמסרו, או מתפיסות שהתקבלו. אין פה את התפיסה העממית. אני אגיד ככה, הוא לא נגעל מבשר וחלב. הוא הולך לפי יסודות הדין, אבל יסודות הדין, איך שהוא קולט אותה מתוך הגמרא. תראו עוד דבר, בסעיף ה', בסימן ה', מי שראה, מה אומר שם המהרש"ל על עוף? הוא פוסק בפסיקה למעלה, עוף דאורייתא. למה הוא אומר עוף דאורייתא? כי ככה הוא חושב, שעולה בפשטות בגמרות. בסופו של דבר, אני פשוט צריך לחדול, אז אני רק אסכם. ראינו פה את הפסיקה השונה, שמה שהוא עד העיר היא הערה מצוינת. מצד אחד המהרש"ל, אני אומר לכם דוגרי, הוא טרגדיה ספרותית. תדעו לכם, היום יש סט של מהרש"ל. בימי חייו בקושי הדפיסו משהו ממה שהוא כתב, חלק הודפס 100 שנה אחרי מותו, רק היום יש סט שמישהו חיבר את הכל ביחד. ברור שהבית יוסף לקח את הבכורה. מצד שני, אוהד צודק שהתורות של המהרש"ל לא ירדו לטמיון, וזה בגלל שאחד מהדברים שעושים נושא הכלים של השולחן ערוך, וזה כבר לפעם אחרת קצת לספר לכם עליהם, זה השח פה, אחד מהדברים שיכולים לראות שהוא עושה סעיף קטן אחרי סעיף קטן, זה שהוא משלים את השולחן ערוך על ידי זה שהוא מספר לך מהם השיטות של המהרש"ל. בסופו של דבר היום כשאדם לומד להלכה, אז הוא מקבל בפנים את בית יוסף רמה, ודרך השח הוא מקבל תקציר של חידושיו העיקריים של המהרש"ל, וככה הפסיקה היום מכילה אותו דרך נושא כלים של שולחן ארוך. בסופו של דבר הרמה הבין כבר בחייו שצריך לרכוב על הגב של השולחן ארוך, ונושא כלים עזרו למהרש"ל לעשות את זה. אבל מדובר פה בעצם בשלושה עולמות. עולם אחד שפוסק על פי הגמרא, או הייתי אומר על פי שיקול הדעת שלו בוחר את הפירוש הכי טוב. עולם שני שפוסק על פי הראשונים, ועולם שלישי שפוסק על פי המנהג במדינות אלו. יותר בתיאבון. מה שאני אומר לך את האמת עוד נשאר, זה דבר אחד.